דיברנו על הזיכרון ואמרנו שנקודת הזיכרון נמצאת בבית המקדש ושורש הזיכרון הוא בעצם מקדושת בית המקדש מנקודת אבן השתייה ששם בעצם יש את ג' המקומות, ג' המצבים, עולם שנה ונפש. זאת אומרת שהנקודה המקבצת את כל המימדים של המציאות של הבריאה, שזה זמן, מקום ונפש, זה מתגלה במקום הזה דווקא, במקום בית המקדש. ולכן אומר הרב שבכל יום ובכל מקום, בכל אדם שבעולם יכולים כן לזכור תמיד בעולם הבא. אם באמת ישים את הלב שלו לדבר הזה ולא יטעה את עצמו. וזה העניין של החיבור בין העולמות. כי שם נכנס הכהן הגדול ביום הכיפורים, כן הגענו לשלב הזה, נקודת קודש הקודשים. 342, בעמודה השמאלית, בשליש העליון גדול ביום הכיפורים. ועל ידי זה נתקבצו שלוש אלה הבחינות יחד בשלמות נפלא. כהן גדול הוא המובחר מכל ישראל, הכהנים נבחרו מישראל והכהן הגדול הוא מובחר הכהנים, וזה בחינת שלמות האדם. כלומר, הרב עכשיו מתייחס לשלושת הרבדים, עולם שנה ונפש, הוא מתחיל בנפש, הוא אומר שהאדם שבאדם זה הכהן הגדול. כלומר, השלמות היא בדמותו של הכהן הגדול. לכן הוא שלמות האדם. ונכנס לפני ולפנים לבית קודשי הקודשים, שהוא המקום הקדוש בתכלית הקדושה מכל המקומות שבעולם. אז האדם הגדול שבאנשים נכנס למקום הגבוה שבמקומות, שזה בעצם קודש הקודשים, כי ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות וכו', ולפני ולפנים מקודש מכולם, כן, מסכת כלים, יש גבהים שונים בקדושה, מדרגות שונות בקדושה, לכן ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות, ובתוכה, כן, לפני ולפנים, קודש הקודשים. אז זה שלמות המקום. אז ראינו שלמות הנפש, שלמות המקום. ועכשיו חסר רק שלמות הזמן, אז זה השלב הבא, אנחנו ממש באמצע של הטור, ונכנס ביום כיפור, שהוא יום אחד בשנה, שכלול מכל ימות השנה. זאת אומרת שהיום הזה, יום הכיפורים, הוא הכללות. אחרי זה מתפרט לימים. קוראים להיום הזה שבת שבתון, שהוא קדוש מכל ימות השנה, כמו שכתוב, ימים יוצרו, ולא אחד בהם. דרשו רבותינו זל, זה יום הכיפורים. זה בחינת שלמות קדושת היום. נמצא שבבית המקדש הוא שורש קדושת האדם והמקום והזמן. כן, זה המפגש המשולש, הגבוה ביותר שיכול להיות. ועל כן משם נמשך הקדושה לירושלים וארץ ישראל, ומשם משתלשל הקדושה לכל המקומות שבעולם ולכל בני אדם ולכל ימות השנה. שיוכל האדם להזכיר את עצמו בכל יום ובכל מקום להבין הרמזים הנ"ל. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מדבר איתנו ברמזים, ואנחנו צריכים לשמוע ולהקשיב לאותם רמזים, להבין אותם כמה שאפשר. בכל אופן, כן, הקדושה היא קדושה משולשת שנמשכת מאותו מקום כדי לחזור לזיכרון, לזיכרון של עולם הבא. מי באים כלב? מי באים כלב? מה?
בעצם ישראל
נכון?
כן.
כן.
אז איך
הוא מתחיל אומרת, איך זה מבחינת זמן?
אם אנחנו...
מאיפה מקבל הזמן את הכוח שלו? משבת. עכשיו, שבת, שבתון זה יום הכיפורים. לכן זה נקרא יום. אז הימים, כן, הם מקדשים את הזמנים. איזה יום מקדש את הזמן? יום השבת. יום השבת זה הקדושה העליונה בזמן. ממנו נמשכת הקדושה לכל הזמנים. זאת אומרת, אם את רוצה, למשל, לקדש יום בשבוע, יום שני בשבוע שהפך להיות יום טוב. כן? איך יום שני בשבוע הפך להיות יום טוב? נגיד של חג הסוכות. מאיפה זה בא? מקדושת השבת. כלומר, אם אין קדושת השבת, אין גם ימים טובים, אין גם זמנים, אין גם שום דבר. זאת אומרת שכל הקדושות נובעות מהשבת. אז אותו דבר, כמו שכל הקדושות של האדם נובעות מהכהן הגדול, שהוא בעצם שיא הקדושה האנושית, אותו דבר, כל הקדושות מתפשטות מאותה שבת, מאותה מדרגה, מאותו כהן, וגם מבחינת המקום, כן, כל הקדושה שבעולם, היא נובעת רק מקדושתה של ארץ ישראל שמתפשטת. זה כמו נקודה אמצעית, שאת זורקת אבן במים, אז יש גלים, גלים, גלים סביב אותה נקודה. בסדר? של האבן שנפלה בתוך המים, עושה גלים, וזה כאילו בעצם גלים שמשפיעים לכל, כן, אורך המים.
אדוות.
כן, אדוות. וזו המדרגה שמנקודת האמצע. בסדר? אז ככה זה עובד, הקדושה היא מן הפנים כלפי חוץ. תמיד. הדברים הפנימיים הם בעצם המקור, והדברים החיצוניים הם תוצאות.
שזה עולם התיקון, זה ההפך מהמגמה של בריאת העולם.
כן.
אמרת שבריאת העולם התהליך היה אחר.
נכון, בריאת העולם, לא, בריאת העולם זה בדיוק ככה, זה מן הפנים לחוץ.
אז מה אתה היה...
התיקון זה מן החוץ לפנים. כלומר, חוזרים לפנימיות, מגלים את הפנימיות בחוץ.
בריאת העולם זה מהפנים לחוץ?
כן. אז זה הקדושה הפנימית, האלוהית, נכון? שהתפשטה. עכשיו העולם בעצם נוטה לחזור פנימה. אז הכל חוזר כלפי פנים. מה זה לחזור פנימה? אין לנו לאן לחזור, אבל מגלים כמה שיותר את הפנימי בחוץ. זה נקרא לחזור. כלומר, חוזרים לגילוי הפנימיות, בכל הרבדים. אז יש נטייה אנושית לחזור לפנימיות, יש נטייה זמנית לחזור למקור של הזמן, יש נטייה לחזור לארץ ישראל. לכן זה לא סתם עניין של פתאום מתעוררים יהודים מכל התפוצות לחזור. כן, קיבוץ גלויות וכל זה. כל זה חזרה של הסילוק של אדם הראשון מגן עדן. אדם עכשיו חוזר לגן עדן. בסדר? אז זאת החזרה של ארץ ישראל. של היהודים לארץ ישראל.
חזרה לגן עדן זה חזרה לראות בעיניים נכונות את ארץ ישראל.
כן. נכון.
אני לא יודע אם דיברתם עכשיו, אבל קודם דיברנו על הרמזים.
כן.
עכשיו הרמזים והוודאות, הרמזים הם רמזים על ודאות.
כן.
אבל הרמזים הם לא ממש ודאות.
הם ממש ודאות. צריך לדעת לקרוא אותם. מי שיודע לקרוא את הרמזים, שהקדוש ברוך הוא שולח לו. הרי הקדוש ברוך הוא לא שולח לנו דברים ברורים. מבחינתנו. הדברים הם ברורים. הם אמיתיים. רק אנחנו לא יודעים לקרוא אותם. תמיד זה אמת, תמיד זה ברור. הקדוש ברוך הוא לא אומר דברים ליד. הוא בול. אני שומע קצת רחוק או קצת קרוב, תלוי ברגישות שלי, בשכל שלי, בעבודה שאני מפתח וכו'. אז אני שומע פחות או יותר. אבל הרמזים הם תמיד רמזים של אמת. לכן, שיוכל האדם להזכיר את עצמו בכל יום ויום, בכל מקום, להבין הרמזים. שעל ידי זה שיבין אליו ועושים רצונו יתברך. כן, שווים אליו ועושים רצונו. זאת אומרת, ברגע שאני שומע את הרמזים ואני יודע להקשיב להם, אז אני חוזר לעשות רצונו. ועל כן נאמר בבית המקדש, והיו עיניי וליבי שם. מה זאת אומרת עיניי וליבי שם? מבחינת תיקון העיניים ותיקון הלב. בסדר? ולא תטורח לבבכם ואחרי עיניכם. וכשאתה בבית המקדש, זה מתוקן. גם העיניים, גם הלב מתוקנים.
שם זה גם נשמה.
זה אותו דבר, זה הפנימי, נכון. זה הפנימי שבמקום זה נשמת העולם. כלומר, בית המקדש זה נשמתו של עולם. בסדר? ועין הוא בחינת טוב עין, שהוא חיות הלב, הפך רע עין. אז להיות טוב עין, טוב עין, הוא יבורך, כתוב, נכון? זה ההמשך של הפסוק בתהילים. טוב עין, הוא יבורך.
כלומר, גבר או אדם?
מה?
גבר טוב עין, לא? גבר או אדם?
כל אחד.
לא, אבל כתוב בגבר טוב עין.
גבר.
גבר.
כן. זאת אומרת שבעצם הבניין כאן זה לפתח עין טובה, שהוא מיטת הלב, אתה מבואר שם בתורה, שעל ידי זה ניצולים משכחה. כן? מה זה מיטת הלב? כתוב ולא תטור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. מה קודם למה? לא, הלב קודם לעיניים. כלומר, זה לא שבגלל שראיתי, היום אנשים טועים, הם אומרים, כן, האישה הזאת הולכת בחוסר צניעות, אז אני, זה מפריע לי, כי אני רואה אותה.
זה איפה שאתה נמצא.
כן, אבל זה לא נכון. זה אם הלב שלך שם, אז אתה תסתכל. אבל אם הלב שלך לא שם, אתה לא תראה את זה בכלל. זה לא כתוב אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. לא כתוב אחרי עיניכם ואחרי לבבכם. בסדר? אז צריך להיזהר מהדבר הזה, ולדעת איפה הלב שלך נמצא.
זה המסר שהקדוש ברוך הוא שולח.
כן.
ואם הוא מראה לך את
התמונה,
אתה
מראה לך
אותה עכשיו.
נכון. שים לב. בסדר? איפה שאתה שים את הלב שלך, שם אתה רואה. כלומר, הראייה היא פועל יוצא מהמקום שהלב נמצא בו. בסדר? אני רואה מה שליבי חפץ. ולכן, אדם שיודע לראות ובעצם חוזר לראייה הנכונה, עם לב נכון, אז זה, האדם הזה ניצול משכחה.
תקשיב, אני עובדת כל הימים עם דברים מאוד לא פשוטים, אז מה זה אומר ששם הלב שלי נמצא? אני רואה דברים, אני שומעת דברים, אז הלב שלי נמצא שם?
לא, את יכולה לראות דברים, אבל הלב שלך, את לא נמצאת במקום הזה.
וזה המראות שלי.
זה לא חשוב. אם אני רואה דבר והלב שלי לא נמצא בדבר הזה, זה לא כלום.
שהוא לא משפיע עליי.
נכון. את צריכה לדעת לתפוס מרחק מהדבר הזה ולגשת אליו בצורה בריאה. אם לא, גם רופא. רופא לא יכול לטפל בחולה אם כל חולה שהוא רואה, הוא בעצם נהיה מלד. כן, חולה בעצמו. מלד. אז הוא חייב לתפוס מרחק מהמחלה עצמה ומהחולה עצמו. להיות רגיש, אבל לא להיות ברפיון נפש. בסדר?
בשביל זה הם קרים.
נכון, אז הרופאים חייבים להיות באיזשהו מקום קרים כאלה, כמו שרואים אותם.
זה לא יודעים שהם קרים, הם אומרים לחמלה, כי יש הגדל
ברחמים לחמלה. מה את מגנה עליהם?
כן,
אני באה
במקצוע הזה, כי גם אני הייתי במקום של לקחת את הכאב, את הרבה של האנשים.
אבל זה אסור. אתה חולה אחר כך. וזה גם לא משפיע שום דבר, כי שניכם חולים. זה כמו לקחת את הצינון של החבר שלי. שניכם מצוננים, אז לא הורדת לו כלום.
אתה לך שאתה הולך לבקר חולה, אתה
לא קלח ממנו אחד. לא, זה אחד מ-60, אבל זה לא שאתה הופך להיות חולה.
קלח ממנו משהו מהחולי שלו.
בסדר, אבל זה משהו אחר. זה לא לקחת כאילו מהחולי שלו. זה למתק חלק מהחולי שלו. בסדר?
להבריא,
כן. זה אחד מ-60, זאת אומרת, אין הדברים נמתקים אלא בשורשם. אז אתה מביא לו אורות, זה לא שאתה לוקח לו חלק מהמחלה. כן. וזה בחינת הביאני המלך חדריו. כלומר, הקדוש ברוך הוא בשיר השירים אומר לנו שבעצם הרעיון הפנימי זה לבוא לחדר שלו. כלומר, להיות במצב אינטימי. כן, הביאני המלך חדריו. נגילה ונשמחה בך. כן? מה יש בחדרים שלו?
שמחה.
אה? לא. בוודאי יש שמחה בכל מקום, אבל... חדר
דין ורחמים. זה חדר בעצם.
נכון, אבל מה יש שם? מה יש בחדרים? יש פסוקים, פסוקים.
ממיתתו
ובדעת חדרים ימלאו. בסדר? פסוקים. לא לשלוף סתם דברים. כלומר, החדרים מלאים בדעת. מה זה דעת בלשון הקודש?
חיבור.
חיבור. זאת אומרת שבחדרים יש זיווגים. אז החדר הוא בעצם זיווג. ולכן הזיווג זה בעצם חסד דין ורחמים. כלומר, ג' קווים. זה נקרא, כן, הביאני המלך חדריו. כלומר, כשיש חיבור בינינו, אז נגילה ונשמחה בך. בסדר? והיינו בבית המקדש. ועל ידי זה נזכיר הדודיך מיין, מישרים האבוכה וכו'. כן, מה זה נזכיר הדודיך מיין, נזכיר הדודיך, נזכור, נחזור לזיכרון. בסדר? כי שם עיקר הזיכרון. אז הזיכרון כאן זה הנושא שלנו, לא לשכוח. כלומר, ככל שאתה זוכר יותר, אתה בעצם קשוב וקשור יותר לאלוהות ולאינטרסים האלוהיים. ולזכור כל שנייה, כל יום, שבעצם הנשמה שלי היא זו שפועלת, הפנימיות שלי, כן, עולם הבא, אלמא דאתי, ושאני קשור לדבר הזה גם כשאני פועל בצורה חיצונית, לכאורה. אבל הרע עין התקנה מאוד בגדולת ישראל, כן? מה הוא עושה? הרע עין, כן, כמו הנחש, הוא מתקנה בזיווגו של אדם וחווה. בסדר? הוא מתגלה, הוא מקנה באינטימיות הזאת. כתוב שראה אותם, כן, משמשים והתקנה. מה זה אומר? הוא אומר שהוא לא מבין איך במצבים כאלה, אפילו גשמיים, הוא במצב כל כך של קדושה. איך אדם הראשון יכול להיות בקדושה עליונה כזאת גם בזמן תשמיש? הנחש לא הבין את המדרגה הזאת.
שזה האדם בעצמו.
נכון. החלק התחתון שבו. כן? את הגופני הגשמי שלו. חומרי שבו. שהיה להם כשהיו בארצם ובבית המקדש. כלומר, הגדולה הזאת של ישראל זה מביא קנאה לאומות העולם. אומות העולם רואות ומנסות כל הזמן לראות ברע עין. כן? למשל, בלוויה של הצדיק, הרב עובדיה יוסף זצ"ל, אומות העולם מה הם צילמו? רק את ההתגוששויות הקטנות, המריבות שהיו בין האנשים. הלכו לחפש כמה נישות קטנות, איפה שהיו דחיפות וזה, וזה מה שהם הבליטו. לא הייתה בכלל הלוויה מבחינתם. היו מריבות בזמן שהצדיק מת. זה נקרא רע עין. כלומר, כל הזמן הולך לחפש רק את הלכלוך איפה שהוא יכול לחפש, כדי ללכלך. כן, זה אומות העולם. יש להם צרות עין עלינו, כי בעצם יש קנאה גדולה לדבר הזה. שהיה להם כשהיו בארצם ובית המקדש. על מכונו, עד אשר התגבר להפיל שכחה, עד אשר שכחו להסתכל על תכליתם וחטאו. בסדר? אז כשאדם שוכח מהתכלית שלו, שוכח מה הוא בא לעשות בעולם הזה, שוכח מה הייעוד שלו, אז הוא בעצם נכנס למדרגה של שכחה. שכחה זה חושך, ואז הוא בעצם יוצא מהנתיב הנכון שמתאים לנשמה שלו. וזה נקרא חץ, החטאה. עד אשר מפני חטאינו גלינו. עכשיו, כשההחטאה הזאת מוגזמת, אז האנשים כבר יוצאים פיזית כבר מהמקום. אז גלינו מארצנו. למה? כי השכחה, מה עושה? היא אומרת לך לשכוח את כל הדברים החשובים. אז אתה שוכח קודם כל את הנפש שלך, את המגמה הישראלית שלך, את מי אתה. ולאט לאט אתה שוכח גם את הזמנים שלך. כלומר, אתה לא כל כך מתחבר לשבת, לא כל כך מתחבר לחגים, ואחרי זה אתה מתרחק גם מהארץ שלך. וזה נקרא גלות. אז הגלות היא בעצם משולשת, היא גלות ארצית, מקומית, גיאוגרפית, היא שכחה של גלות של מנטליות, כן? אתה מתחיל להיקרא בשמות אחרים, כי אתה גר בעולם אחר, אתה מדבר שפה אחרת, כן? יהודים בגלות, והתרחקות גם כן מבחינת הזמנים, כי הזמנים כבר לא מתאימים לזמנים של ארץ ישראל. אז זה נקרא חורבן. ונחרב בית מקדשנו, כלומר זו תוצאה. חורבן בית המקדש זו לא סיבה. אנחנו לא צמים בגלל החורבן, אנחנו צמים בגלל מה שהביא לחורבן. בסדר? לצום ולא לחשוב על מה שאתה עושה זה סתם. זה דיאטה. בסדר? לכן נחרב בית מקדשנו ועדיין עומד וחרב כלומר, כל יום הוא עדיין חרב. למה? בגלל שכנראה שעוד לא מספיק מה שעשינו כדי לחזור לזיכרון. וחרב מריבוי אבונותינו, מחמת שאינו מניח אותנו לזכור עצמנו היטב, היטב בעל מדעת. כלומר, אנחנו לא מספיק מחוברים לעולם הבא של עצמנו. לשוב אלא להתברך. אז זה העניין פה. סיכום, כל העניין של הזיכרון זה בעצם הפנימיות, העולם הבא שלי, כלומר הנשמה. להיות כל הזמן במודעות על הנשמה הזאת שמחיה אותי כל רגע. מבחינת עולם, שנה ונפש. בסדר? לא לשכוח את הדברים האלה, זה חשוב מאוד. גם כשאני עושה דברים חיצוניים, גופניים, גשמיים, לא לשכוח שאני עכשיו מחובר והנשמה שלי היא זו שפועלת דרך הגוף שלי. אפשר להתקדם? בית.
אם עכשיו יש, אז הוא מתחיל בהטבת חלום, נכון? בהטבת חלום זה לזכור.
כן.
עכשיו, לזכור חלום זה לזכור סיפור ספציפי שהיה. החלום הוא די ספציפי.
לא.
פה הוא מדבר על לזכור משהו לא...
לא. החלום הוא לא הסיפור שחלמת. החלום הוא היסוד הפנימי שגנוז בו. לכן מי שלא יודע, אז הוא, מה הוא זוכר מהחלום שלו? את הפרטים הקטנים שמבחינתו אין לזה משמעות. אבל אם הוא מספר את זה לחכם, החכם לא יתפס לפרטים הקטנים. הוא יבין את עמוד השדרה של החלום. לכן החלום הוא גם כן רמז. אבל אל ת... זה כמו שאני אומר לך, ספר לי את הסרט שראית. ואתה מתחיל לספר לי את כל הסצנות. לא ביקשתי ממך את זה, ביקשתי ממך את הרעיון של הסרט. אם לא הבנת את הרעיון, אתה תתחיל לספר לי את כל השלבים של הסרט. אז זה אומר שלא הבנת את הסרט. אבל במילה אחת, במשפט אחד, אתה יכול להסביר לי את כל הסרט, בלי להיכנס לשום פרט. אני לא צריך בכלל את הפרטים האלה. אותו דבר החלום. החלום זה רק, כן, קרש קפיצה. זה רק אמצעי. אני לא צריך את זה, אבל זה מולבש בדבר הזה, כי זה העולם שאתה מכיר וכו'. אז אני כחכם צריך לדעת, כן, מה שחלמת ולהוריד את כל הלבושים ולהגיד, הנה זה החלום שלך. באמת? לא יודע מה, אחד חולם שאימא שלו באה ועושה לו ככה דברים ונותנת לו לשתות, לא יודע מה. ואימא שלי הייתה לה תסרוקת כזאת, והייתה מאופרת. עזוב, כל זה, זה, זה רק דבר אחד. צריך לדעת מה זה, כן? מה האימא הזאת מסמלת? מי היא, באמת? זה שאתה ראית אותה בצורה כזאת ואחרת, זה בגלל שרצו לתת לך דבר שאתה מכיר טוב, שאתה יודע, קרוב אליך. אבל אתה מספר את זה למי שיודע בפנימיות, אז הוא מוריד את כל מה שמיותר כדי לתת לך את העניין. וכל אחד לפי הרמה שלו. אי אפשר לתרגם חלום של מלך בסיפורים פרטיים. חלום של מלך מורה על מלכות. זה דברים כלליים. חלום של בן אדם פשוט זה דברים בשבילו. צריך לדעת למי אתה מתייחס. כל אחד בגובה שלו. אם אורי אריאל יבוא ויספר לי חלום, אז אני לא אתרגם לו את זה בעניין משפחתי. זה עניין שכלול וקשור לאומה. כי הוא נמצא במקום כזה שהוא יכול להשפיע על האומה, אז חייב להיות משהו שקשור לאומה. בסדר? אבל אם הבת שלי באה ומספרת לי חלום, אז זה עדיין דבר שהוא אצלה פרטי בחיים שלה, בזיווג שלה, בחיפושים שלה וכו'. אוקיי, ב' ועיקר הכנעת הרע,
החלום
זה חלום. החלום זה החלמה. כן, זה מסר מהעולם הבא.
אז זה מה חלומות שם מדבר?
למה אתה לוקח רק את הפסוק
שלך? אני יכול להביא אחרים, אני רוצה את זה עכשיו.
אתה מביא רק חלק, כן. חלום זה אחד מ-60 מהנבואה.
נכון, אז החלום מדבר בו.
החלום עצמו מדבר דברי שווא, אם אתה לא יודע להתייחס לחלק הפנימי. זה מה שאני אומר. אז אתה תספר סיפור. אבל מי שכן יודע להתייחס לחלק הפנימי, אז הוא לא מדבר על השב ידבר, הוא מדבר על הנשמה של החלום.
כל חלום יש משמעות?
כן.
אז מי יודע לפתור חלום?
היפה, צריך אדם חכם. יוסף. כן, אדם שהוא מבחינת יוסף, שיודע לעשות חיבורים. זה נכון, זה לא פשוט. והיא צריך להיות גם בקי בלשון הקודש. כן, כדי לפתוח חלומות. ועיקר הכנעת הרע עין הוא על ידי אמת. ככה מכניעים את הרוע, את העין הרעה.
אז מתעכב על חלומות? כאילו לא לתת להם לעבור ככה?
תלוי מי.
עד שלא מביאים את הפרמיש ל...
תלוי מי. אם זה חלום שבאמת משפיע על הנפש, אז כן. אנשים מתעוררים בבוקר, נפשם עגומה עליהם. או שלא. אם לא, אז לא. אם הנפש ממש עגומה, עד כדי כך שאת לא יכולה כבר לחיות בלי להבין את זה, כי זה כבד עלייך. אפילו בשבת, מותר לצום.
לא כבד מעניין, כאילו תשמע.
לא רק מעניין, אנחנו לא מדברים פה על עניינים של מעניין או לא.
לא?
כי זה לא עניינים כאלה.
אתה אומר שזה מסר מהקדוש ברוך הוא, זה מעניין מה באים להגיד לך?
בסדר, אז זה מה שאני אומר. אם זה מספיק כבד, שהאדם לא יכול לחיות בלי הפירוש של הדבר הזה.
זאת אומרת, כבד זה קונוטציה שלילית.
לא. כבד זה לשון של כבוד, משקל. כן? זאת אומרת שיש לזה משקל כל כך חזק שאני אפילו חייב לצום בשבת. כן? זה כבר המדרגה שאי אפשר לחיות בלי הפירוש, אז אתה צריך לחפש, כן? מישהו שיטיב לך את החלום. כלומר שיוציא את הטוב שבו, את הנקודה הפנימית, את המסר שגנוז שם. אז זה נקרא עיקר הכנעת הרע עין הוא על ידי אמת. איך אפשר להכניע את העין הרע? רק על ידי אמת. כמובן בתורה הנעל על מאמר אבא שאול וכולי, פעם אחת נפתחה מערה מתחתיי, שפרש שם שמגודל האמת נפתחה לו דבקות עד שעמד ברע עין גדול מאוד, רחמנה ליצלן, שאי אפשר להינצל ממנו, כי אם על ידי בחינת משיח. כלומר...
מה הסיפור?
זה סיפור שנלקח בעצם גם לכל מיני תרבויות אחרות. זה נקרא סיפור המערה. הפילוסופיה, אתם מכירים את הסיפור הזה?
לא.
סיפור המערה, זה סיפור ידוע של אפלטון. כן? שיש מערה, ואנשים יושבים בתוך המערה, ומחוץ למערה, או כמובן, אנשים כלפי הקיר של המערה, לא כלפי הפתח. אבל מה הם רואים? הם רואים דמויות על הקיר של המערה. דמויות זזות. ובעצם כל החיים שלהם זה רק ההשתקפות הזאת. הם לא יודעים מה יש בחוץ. ויום אחד, אחד מהאנשים של המערה מצליח לברוח, לצאת מהדבר הזה ויוצא החוצה. ופתאום הוא רואה שכל הצלליות שהוא ראה על הקיר, זה בעצם דברים אמיתיים, אבל זה היה בחוץ, בעולם האמת. ואז הוא רואה את כל מה שקורה שם, וחוזר ואומר לאנשי המערה, מספר להם את זה. אנשי המערה אומרים לו, לא יכול להיות, והרגו אותו. כן, זה הסיפור. כן, בגדול, אני מקצר לכם אותו. מה זה אומר? זה סיפור פילוסופי, שאומר שבעצם יש אנשים שחיים רק בהשתקפויות. הם לא רואים את האמת, הם רואים את הצלליות של האמת. יש רק אנשים מיוחדים שכשהם הולכים ויוצאים כלפי האור הגדול, יוצאים מהמערה שהם נמצאים בה, הם רואים את הדמויות האמיתיות, שמהם הצל רק מביא את הצלליות. אז תלוי איפה אתה נמצא. כן? או שאתה נמצא בצלליות וכל החיים שלך אתה רואה רק צלליות על קיר, או שאתה רואה באמת את הדמויות האמיתיות המוחשיות ואתה יודע שבעצם הכל יש לו זה מקור גדול. אז זה הסיפור. הסיפור הזה נלקח לכל מיני, כן, הטיות שונות. וזה בעצם צריך להינצל מהדבר הזה על ידי האמת. על ידי האמת זאת אומרת על ידי המקום, לא על ידי השתקפויות בלבד. כי אמת בחינת טוב עין הוא יבורך וכו'. נמצא שעל ידי אמת שהוא בחינת טוב עין, אז האדם האמיתי הוא מי שרואה בצורה אמיתית, בצורה טובה. כלומר, האמת כאן היא טובה. מה שאומר כאן הרב זה שהאמת היא האופטימיות. השקר זה פסימי. כלומר, אדם אמיתי חייב להיות אופטימי. לא כמו שאומרים לך היום. כן, להפך. אומרים לו, אבל תהיה אופטימי. הוא אומר לו, אבל אני... מה הוא אומר?
ריאלי.
ריאלי. יפה. זה בדיוק הפוך.
ריאלי.
אתה ריאלי ולא ריאלי. כן. אתה לא יודע להסתכל על הריאליות באמת. אתה חושב שזה ריאליות, אתה מסתכל על הצלליות של קיר. אתה לא רואה את הדמויות האמיתיות. לכן חגר מותניו להילחם כנגד הרע עין. אתה צריך להיות גיבור וללחום נגד הרע עין. כלומר, כל פעם שאת רואה מצב, מציאות בעין רעה, את צריכה לצאת למלחמה נגד זה ולהסביר לעצמך למה את רואה את הרע דווקא במצב הזה ולא את הטוב. למה כל הזמן זה פוגש אותך בדבר הזה דווקא? למה את כל הזמן דנה את השני לכף חובה ולא לכף זכות? למה? מאיפה זה בא? כנראה שזה משהו פגם בתוך הנפש, שהוא כל הזמן נותן לראות באותו סוג של ראייה. ראייה לא נכונה.
בדרך כלל זה
איזושהי
השתקפות שמגיע
כדי... אבל זה מעורר משהו שנמצא בי. יפה. אז זאת אומרת שבי נמצא משהו שאני צריך לדעת למה אני כל הזמן מתרגם את זה לצד שלילי ולא לצד חיובי. כן? למה אני כל הזמן נלחם? כנראה שיש משהו שמעיק עליי מבפנים. ואני פוגש את הדברים כל הזמן בזווית לא נכונה, בזווית רעה. אני לא מסוגל לראות את הטוב של הדבר. הרע שבדבר כל הזמן צף, ואם אני עושה אחוזים, יוצא לי שאני רואה את המציאות ב-80% רע וב-20% טוב. זה דבר שהוא לא נכון, כי הרב אומר לנו כאן שהאמת זה הטוב. ושכשאתה רואה את הדברים בצורה כזאת, זאת אומרת שיש לך עוד עבודה לעשות ותחגור מותניך ותצא להילחם. במדרגה הזאת של רוע. ראייה, של רע עין.
צדיק בעצם רואה, או כל אדם רואה דברים לא טובים. לא יודע, באמת, לא טובים, שקשה.
כן.
כמו כאב, חולי,
נכון.
זרה של בן אדם אחר.
נכון.
לא רואה שזה לא טוב.
אבל הצדיק רואה בזה את הטוב. תמיד. כן? למשל, מות של צדיקים. כן? מוות של צדיק. זה רע. כן? הצדיק רואה את הטוב. הצדיק רואה את הטוב שם.
גזרות.
כן. לא. זה לא רק שהלכו גזרות יחד איתו, זה עדיין שלילי. הוא רואה בעצם שעם ישראל מתקרב, שיש התעוררות גדולה מאוד. דרך המצב הזה. כן? כי גם לראות את הגזרות שהולכות, זה עדיין להתעסק ברע, גם אם הוא הולך. את מבינה מה אני אומר?
למה להתעסק ברע? אם הלכו גזרות על עם ישראל, זה לא להתעסק ברע.
עוד פעם, זה להתעסק ברע שהולך. הבנת? הנושא כאן זה הרע. אבל ללכת עוד יותר קדימה, לראות כמה הטוב בא, לא כמה הרע הולך. בסדר?
מה עם מקום של הוקרת תודה על מה שקרה, על התקופה, זאת אומרת, אם צורך עניין, על דיבה של צדיק, אז הוקרת תודה על זה שהיה, על זה ש...
זה מה שאני אומר. וגם זה חלק מהעניין. זאת אומרת, אני רואה את החלק הטוב, מה הרווחנו מזה. כן, אז זה כולל גם את מה שאתה מבין, זה ודאי. דרך אגב, משום מה, כן, לא יודע למה לא ברכו, הייתה ברכה מאוד חשובה לברך. שלחתי אס-אמסים לרבנים שלי, אף אחד לא ענה לי. כן. אתם צריכים לברך חכם הרזים. היה 600,000 לפחות. לא, 850, אבל אם היה 600, זה מספיק.
נכון.
היה צריך לברך ברכה.
אם רואים את כולם ביחד?
לא, הם מקובצים, זהו, נגמר. בארץ ישראל היה צריך לברך ברכה גדולה מאוד שהייתה מקרבת את הגאולה.
מה
זו ברכה? זו ברכה מיוחדת שכשיש 600,000 מבני ישראל מקובצים בארץ ישראל, כן? צריך לברך ברכה של חכם הרזים שזה מגלה את המשיח.
ברכה?
אני שלחתי לכל הרבנים שלי לברך, להגיד. אמרתי את זה בלי שם ומלכות, כי אף אחד לא ענה לי. כי מי שמסתכל על האמת...
יכולת לפסוק לבד.
אה? אני יכול לפסוק לבד.
לא, אם הלכה אומרת ככה,
כן,
די פשוט.
אז איך זה ש-850,000 לא ראו? מה, אני יותר גדול מכולם?
לא, אולי ברכו, אתה לא יודע.
אז לא, אולי צריך לקחת מיקרופון ולהגיד את זה בקול גדול.
הם היו שם.
היה צריך להגיד, אחד מההספדים היה צריך להגיד שמכל הדבר הזה יוצא דבר עצום עכשיו. מוריי ורבותיי, עם ישראל, יש ברכה גדולה עכשיו לברך, עם כל העצבות הזאת, יש איזה מין הילולה גם כן שם.
היה עסוקים בלי צורך.
כן, זה מה שאני אומר. זה מה שאני אומר, לכן אני שלחתי אס-אמס, כי במרכאות מבחוץ, גם אם הייתי בפנים. כן? אבל לא יכולתי לפסוק לעצמי הלכה, מה מי אני? כן, מה? אז טוב, לא ענו לי. עד היום דרך אגב לא ענו לי, לא יודע למה.
אני אומר, זה כמו האמת ביחס למה שאמרתי שצילמו הטלוויזיה.
נכון, נכון. טוב, אז כי מי שמסתכל על האמת לאמיתו, נתבטל הרע עין לגמרי. כלומר, הוא רואה רק את הטוב. נתבטל הרע, הוא לא, אין לו אפילו גישה גם להסתלקות הרע. הוא כבר לא מסתכל על הרע, אין רע. הוא לא רואה את הרע מסתלק. אין, זהו, נגמר, אין רע. הוא רואה רק את הנקודה הטובה. כי הרע עין הוא כנגד סיטרה דקדושה. כן, כלומר, הוא האנטיתזה של הסיטרה דקדושה. הוא נקרא סיטרה אחרה. והוא נצחן גדול ורוצה בכל פעם לנצח את הסיטרה דקדושה חזה שלו. כן, זה מה שמעניין אותו. כל הזמן שהאדם יצא מהסיטואציה הנוכחית, בפסימיות, בדיכאון. זה מה שמעניין אותו. העיקר שבסוף הסיטואציה תצא בדיכאון, תצא ב... הוא יצא בניצחון. זה מה שמעניין אותו. ובאמת כל מי שאינו רע ורוצה לנצח, שום אחד מישראל למונעו בתחבולותיו, מאיזה דבר שבקדושה, איך שיהיה, אין זה נקרא בשם ניצחון כלל, כי הניצחון שאינו בשביל האמת, לאמיתו כאשר השם יתברך יודע האמת, אין נקרא בשם ניצחון כלל. אז הוא חושב שהוא מנצח. מי זה הוא? זה אנחנו. ברגע שאנחנו רואים את הדברים הרעים, ואנחנו בטוחים שאנחנו צודקים, שבאמת הדבר הזה הוא רע, ולמרות מה שהרב אומר לי, שיפסיק לבלבל לי את המוח, זה רע. ועכשיו והרע מנצח, הוא אומר לו, זה לא ניצחון, זה סתם שטויות, אתה סתם מתעכשן. הרע לא יכול לנצח. עד רבה, הוא מנצח את עצמו בעצמו. כן? כי ניצחון יש לו שני פירושים, לשון ניצחון ולשון נצחיות. כמו שאמרו אבותינו ז"ל בעירובין, כל מקום שנאמר נצח סלע ועד, אין לו הפסק לעולמי עולמיים. אז הניצחון זה דבר שהוא המשכי. והשקר, בגלל שהוא לא המשכי, הוא שקר. רק האמת היא נצחית, רק האמת היא המשכית. כלומר, איך אני יכול לדעת אם הדבר שאני עושה הוא אמיתי או לא? אם הוא נמשך בזמן או לא? אם הוא לא נמשך בזמן והוא מפסיק באיזשהו שלב, זאת אומרת שזאת לא האמת. האמת ממשיכה. למה? כי היא נצחית. ומי שמסתכל על האמת, שני הפירושים אחד. כלומר, האמת מנצחת, והאמת היא נצחית. שני הפירושים מתאימים לה. רק הניצחון הנצחי זה ניצחון אמיתי. בסדר? אבל ניצחון שהוא לפי שעה, זה לא ניצחון. בזה העולם אינו ניצחון כלל. אז כל פעם שאתה מסכם, כן, סוקר סיטואציה ומסכם אותה בעין רעה, תדע לך שזאת לא האמת. ולכן זה לא יכול להישאר לנצח. אז האמת הזאת היא חולפת, אתה סתם מבזבז את הזמן שלך. אז מה כן צריך להתעסק? בלראות את הנקודה של הטוב בדבר הזה, כי היא נצחית. ואתה גם כן תתבשם מאותה ראייה, מאותה עבודה של ללמוד לראות את הטוב. זה לימוד, זה חינוך. לדעת לראות את הטוב בכל דבר, ולא כמה הרע גם הולך. רק כמה טוב יש בו. כן, באותה נקודה. אתמול נתתי שיעור, כן, נכנסתי למצב שראיתי דבר עצום. כן, נתתי שיעור של שעה וחצי לבנות במכון אורה, אתמול.
לא אמרת שהפסקת ללמד שם?
הפסקתי, נכון. זה היה בין הזמנים. עכשיו חזרתי. ובסוף השיעור, כמעט בסוף השיעור, אז אני בסדר, מלמד. בסוף השיעור נכנס הרב ביגון. כן. לתת ברכה, לברך את הבנות, כן, שהגיעו. תוך דקה שהוא נכנס, הם ראו את הסבא הטוב הזה, כמו דוב כזה. אומרים לו דוב דרך עליהם. כן. דובי כזה. סבא עם זקן לבן וחמוד כזה וחם וטוב לב, פשוט הטוב בהתגלמותו. והסתכלתי על הבנות, כולם התחילו לבכות רק מהראייה שלו. וזה היה שיעור בשבילי, שיעור לחיים. הבן אדם הזה לא דיבר על דברים דיבר על דברים פנימיים, אמיתיים, פשוטים. ראיתי כמה זה עובר. כן, האמת הפשוטה. רק טוב. רק טוב. אין לו אף פעם מילה רעה שיוצאת מהפה. הוא רואה הכל בטוב. כל הזמן.
כשאנשים אומרים את
האמת,
רואים את הטוב, אז קשה
להם לקבל. בגלל שהם נלחמים, כי זה פוגש אותם בעולם אחר. זה לא נכון. אני במלחמה כל היום, אני נלחם, מה אתה מבלבל לי את המוח? תן לי להישאר בעולם שלי. אבל העולם שלך מזויף, זה כואב לך, כן, אבל זה העולם שלי, תעזבו אותי, אני חייב לעבוד עבודה זרה. אתה נשאר בעולם הזה, אתה לא רוצה. אבל כשאדם משתנה לאט לאט, זה לוקח זמן, הוא פשוט מתחיל לראות את הטוב בכל דבר.
לא הכרתי כל כך את הרב עובדיה יוסף. בוא נראה כן. אותו קצת, נשמע את השיעור שלו, משהו שהוא אמר.
כן.
באמת, שמעתי את הדברים שהוא דיבר עליהם, מאוד, כמו שאתה אומר, מאוד פשוט. כן. ללכת בדרך של תורת המצוות, זה... אל תתבלבל.
כן.
כאילו, זאת הדרך.
כן.
ואתה יודע, דווקא המשפטים הקטנים האלה, העבודה הפשוטה הזאת,
כן.
זאת שהבנתי כאילו איזה בן אדם גדול, איזה בן אדם גדול מדובר. אז כל מה שאנחנו יודעים, כל מה שאנחנו לומדים, זה באמת בעשייה הפשוטה של של הראייה.
נכון.
זה מתחיל בראייה.
אז עד רבה, הוא מנצח את עצמו, אז האדם סתם בעצם, מה קורה לו כשהוא רואה רע? הוא נלחם נגד עצמו מסכן, כל היום הוא מתעייף. כל הכוחות שלו הולכים עם מלחמות נגדו, נגד עצמו. כל האנרגיה שלו הולכת שם. מאחר שאיך שיהיה, הוא עושה רע לעצמו, לנצח. כן? אז חז ושלום, הוא במקום להגביר את הנצחיות הטובה, הוא ממשיך, כן? הוא מנציח את הראייה של הרע. מסכן. למה זה סובל? צריך לרחם עליו. כן, היה איזה פרופסור שכתב בזמנו באיזה עיתון שהיה בארץ ישראל בזמן הרב קוק. כן, אז זה פרופסור שכתב שמה שאלות גדולות, כאילו מהותיות כאלה, האם עם ישראל באמת יש לו ייעוד, או הוא סתם המציא לעצמו כל מיני דברים, ואז הרב קוק כתב לו בעצם תשובה בעיתון, כן, זה נקרא למהלך הידיעות בישראל, ויצא עליו חבל על הזמן, אומר לך אתה יכול להעיז לומר דברים כאלה על עם ישראל, וכו' וכו'. אז האדם ענה לו, למה אתם יורדים עליי? אני אדם חולה מהגלות, מכל הדברים האלה. אז הרב אמר לו, זה שאתה אדם חולה, אני משתתף בצערך, כן, רפואה שלמה, אבל אל תדבר על עם ישראל, עם ישראל הוא בריא. כן, וככה בעצם זה העניין. זאת אומרת, אתה חולה, אז מה אתה בא לתת את המחלה שלך, את העין הרעה שלך, על הסביבה? תפסיק לקלקל את האחרים. אז רפואה שלמה בשבילך, אני מצטער שאתה חולה, אני משתתף בצערך, אבל עם ישראל הוא בריא. תפסיק לרצות להביא לו את הדברים בצורה שלילית.
איזה כל הרחמים שאנחנו מבקשים על עם ישראל, זה הרחמים שאנחנו מבקשים עליהם, שיזכו לראות את הטוב בתוך המציאות הזאת?
לא, זה בגלל שאת רואה טוב, ואת אומרת לקדוש ברוך הוא מגיע לעם הזה רק טוב. זהו. גם כשאומרים לך שעם ישראל חס ושלום הוא רע, את לא צריכה לקבל את זה. כן, כשאני שומע בשיעור שעם ישראל רע ולא מגיע לו גאולה או דברים כאלה, אני יכול לקום ולהרביץ לרב. כן? צריך לומר דברים טובים על עם ישראל, לא בגלל שזה טיוח של כאילו אני רוצה להגיד טוב, כי זאת האמת הפנימית.
לא פשוט.
בטח שזה לא פשוט.
כי אני כן מרגיש שזה סוג של טיוח.
אז זה בדיוק העניין של האמת. זאת האמת הפנימית. רק שאנחנו חושבים שאנחנו מסדרים את הדברים כדי להגיד דברים טובים. זה לא נכון. האמת הצרופה הפנימית היא הטוב הזה. זה בדיוק מה שהוא אומר פה. בשביל זה צריך מלחמה.
אני יצאתי מהמעון של הבת שלי, אני הייתה תינוקת עם אמא. אמא מחזיקה תינוקת. אני יוצאת מהשער. באותו רגע האמא והתינוקת, האמא התעלפה. נפלה עליי על התינוקת. כן, טוב שירדה הייתה באזור, קיבלה בכל הסיפור הזה. נפלה עליי אמא תינוקת שלי, אמא עם תינוק קטן. הבנתי שאישה זאת אישה חולה, שזה קורה לה הרבה. איך אתה יכול להגיד שזאת אמת טובה? שיש פה משהו טוב. הילד שצורח, אמא מעולפת, כאילו סיטואציה מאוד קשה למראה. ואני אומר, וואו, אמת טובה? משהו טוב שקרה עכשיו?
זה לא...
אישה חולה עם ילדים?
אי אפשר לראות את הנקודה הזאת ולנתק אותה מכל המכלול.
זה הנקודה שראיתי.
זה בדיוק העניין. מראים לך נקודות כאלה של תוצאות, ואם את לא יודעת לראות את התמונה, את הסרט במכלול, אז את תראי רק את הדברים הרעים שקורים בסופו. זה כמו לראות קטע בסרט, דווקא את הקטע שקורטים לו את הרגל.
איזה טוב יכול להיות בסיטואציה עם החולה בבית? אני יכול...
כן. הלכתי במתי זה היה? בשלשום, אני חושב, ביום של הלוויה, מתחת גשר המיתרים, והלך שם העיוור, לא מצא את עצמו. אמרתי לו, מה, לאן אתה הולך? אז אמר לי ללוויה, הוא רוצה ללכת לפורת יוסף. אז הלכתי איתו, אני ככה מוביל אותו. אנחנו הולכים מגשר המיתרים הלכנו. ותגיד לי, מה, זו סיטואציה לא נעימה, בן אדם עיוור, בן 20, ומספר לי, הרופאים עבדו על ההורים שלי שאני עובר בריא ותראה וככה, אבל לאט לאט התגלגלה שיחה. אמר, כאילו, הוא בכלל לא דיברנו כאילו הוא נכה, כאילו הוא מוגבל. סיפר לי שכל החושים שלו יותר, עכשיו יותר טובים, ובאמת הוא הלך, הוא לא ראה את המדרגות בכלל, כאילו כל פעם שם את הרגל איפה שצריך, וכבר תוך כדי הליכה כבר לא היה מוביל ומובל. לא היה מישהו עם חיסרון ומישהו בלי חיסרון.
צריך לראות את הדברים בכללות. זה קשה, קשה. לראות כש... מה זה הרע? זה אלמה דפירודה. כלומר, לקחת נקודה ולהוציא אותה, ולהבליט אותה, ולהתעלם מכל מה שמסביב. אז את רואה סיטואציה שבאמת כואבת, באמת נראית לא טובה, כן? אבל את צריכה להחזיר אותה לתוך המכלול הזה, ולראות אותה בכללות.
אני יכולה להוסיף, כן. זה שראית אותה, זה אומר שכבר מישהו יודע, היא לבד. אם אתה לופן, מתעלפת בבית, ומה?
עולם לא שלם, מור. העולם לא שלם, אבל העולם הולך ומשתלם. ואנחנו פה ביחד, כל אחד עוזר לשני, היית הרגה, היית ראית אהבת ישראל, ראית מלא דברים חיובים שם. זה כאב לך, זאת אומרת שאת בעצם משתתפת בכאב שלה, זה דברים חיובים. כלומר, את לקחת את הנקודה של האישה החולה שיש לה ילד. מה זה הדבר הזה? סקנדל. כן.
סקנדל.
בסדר, עיוות. אבל הקדוש ברוך הוא אומר לך, כן, האישה הזאת חולה בגלל שיש כאן קהילה תומכת, בגלל שאוהבים אותה, ועכשיו צריכים מזה, זה מעורר את הרחמים של האנשים, ועוזרים לה, והילדה שלה, זה סיפור שהיא לא יכלה להביא ילדים לעולם. את מכירה את הסיפור של האישה? יפה. האישה הזאת לא יכלה להביא ילדים, כן?
ומכיר?
לא, אני אומר לך, אני ממציא סיפור עכשיו, שבהחלט יכול להיות אמיתי. שהאישה הזאת התפללה במשך שנים, ואמרו לה שאת חולה, בחיים לא יהיה לך ילד. ובסוף היא הצליחה להביא את הילדה הזאת. אז היא נופלת עליה כל הזמן. כן, מרוב אהבה. את מבינה, אפשר מיליון דברים.
לא, היא חולה, זה קורה לה פעם
בכמה. בסדר, נכון. נכון. אבל צריך לראות את הדברים הטובים. אני מכיר פה אנשים שהתפללו שנים כדי לקבל ילד. וכשהם קיבלו את הילד שלהם, אז עכשיו מתנהגים אליהם בצורה כזאת קצת יותר מזלזלת. אז מה? אז אני אגיד שצריך לדעת לראות כל הזמן. זה עבודה, זה מקצוע. מקצוע, כל הזמן מקצוע. לראות את הטוב. ואז אתה מתחבר יותר לאלוה. כי הקדוש ברוך הוא זה טוב, הוא רואה את הטוב. אז אתה מתחבר לקדוש ברוך הוא כל הזמן. על ידי ראיית הטוב. זה לא סתם שאתה הופך להיות בעצמך אדם טוב. אתה מתחבר לקודש.
בעצם בימי נוח לא הייתה מציאות כזאת, נכון? שכן הייתה, רק הם לא הייתה מציאות כזאת כמו שלנו.
שמה?
שבאמת הטוב הוא בעלה מאוד גדול, מסך מאוד גדול, קשה לראות אותו במציאות שלנו.
כן.
בימי נוח אמרת שהם היו רואים...
רואים אלוהות.
אז המציאות הייתה פחות מורכבת מהם?
לא, אותו דבר, כי הבחירה היא בעצם ביחס למה שאת מסוגלת, כי גם מהצד השני יש לך. תאוות יותר גדולות. זה תמיד באותו גובה. כן, ראית פעם רצים בתחרויות ריצה? כן, מתחילים לרוץ. הנקודת פתיחה של הריצה היא לפחות 30 מטר בהפרש מהראשון לאחרון. למה? כי הם בעצם סביב עיגול.
מעגל קטן, מעגל גדול.
יש מעגלים קטנים, אז מי שבמעגל קטן צריך לרוץ יותר. אז הוא מתחיל... אחורה, ומי שבמעגל הגדול אז הוא כאילו, מה זה, תראה מה זה, הוא התחיל 30 מטר לפניי. אבל כשהם הולכים ומגיעים לקו הישר, כולם באותה שורה, נכון? זה בדיוק אותו דבר. אז לא מסתכלים על כל אחד לבדו, אלא במכלול, אתה רואה שהכל ישר, הכל אמיתי, למרות שנראה לך שאחד עשה רק עיגול קטן באמצע, והשני עשה את כל העיגול הגדול. זה לא נכון. זאת, אין לנו ראייה נכונה, כי אנחנו לא רואים את המכלול.
שאלה אם זה לא קסטח.
מה?
שאלה אם זה לא קסטח.
הוא אמר,
פיוח. לא העיגולים.
פיוח, הוא לא
מבין
על קסטח. פיוח.
לא, קסטח. טיוח, נו, אני אומר, בסדר, זה טוב, זה טוב, זה טוב, זה טוב, תמשיך להכיל את עצמך, אבל זה לא המציאות, אלא באמת יש פורה.
זה בדיוק מה שאני אומר לך, המציאות היא הטוב. זה מה שאומר כאן הרב, זה מה שאומר
כאן הרב. אני לא חושב שכאדם אתה יכול לראות את התמונה המלאה בכל אופן, רוב הפעמים לא תראה את התמונה המלאה, מה שנשאר לך פה זה אמונה.
אז אתה צריך להגדיל את המדרגה שלך כדי כך שאתה כן רואה. זה נקרא צדיק.
צדיק, אולי יכול לראות את
התמונה. ואיך קוראים לצדיקים של הדור האחרון? המזהירים. כן, המזהירים. והמזהירים יזהירו כזוהר הרקיע ומצדיקי הרבים, ככוכבים. מה זאת אומרת? מה זה האנשים הגדולים של העתיד לבוא, של הזמן שלנו? זה אלה שרואים את הטוב בכל דבר, הם מצדיקים כל הזמן. זה לא סתם טיוח, זה בגלל שהקדוש ברוך הוא אמת. אם אתה אומר שהעולם וזה קסטח, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא זייפן, והקדוש ברוך הוא שקרן, זה בדיוק להגיד את זה, זה אותו דבר. ואני אומר לא נכון, הקדוש ברוך הוא זאת האמת, והוא עשה את הדברים, והכל טוב בשורש, אבל העיניים שלי לא מסוגלות לראות. אז אני צריך ללמוד, לראות פנימי.
שהפה שלי לא מסוגל לדבר.
כן, אבל זה העניין. אז חס ושלום, אי אפשר לומר שהקדוש ברוך הוא, זה כאילו אתה נכנע לרע.
אנחנו בני אדם.
לא, אנחנו לא סתם, ויחסרו מעט מאלוהים.
סבבה, אבל יש חסר.
יפה, לכן אמרתי שהעולם הוא בהשתלמות, אבל אם אתה מתעסק על הנקודה הרעה הזאת, אתה לא תוכל להשתלם. אתה נותן לרע לנצח. זה כאילו אתה אומר, עזוב, אני... אי אפשר. אי אפשר, אין מה לעשות. העולם הזה יותר חזק ממני, הרע יותר חזק מהטוב. הרע ניצח את הקדוש ברוך הוא. כי חזק הוא ממנו. זה מה שאמרו המרגלים. זה בדיוק העניין של המרגלים. מה יגיד לך המרגל שנכנס? אבל ראיתי, מה אתה מבלבל לי את המוח? והקדוש ברוך הוא אומר לו, הארץ... טובה מאוד. מה זה טובה מאוד? על מה אתה מדבר? מה אני הייתי? אני מרגל, אני נכנסתי. אז אתה יודע מה הקדוש ברוך הוא? הרע הזה יותר חזק ממך. זה בדיוק להגיד את זה. כל פעם שאתה רואה רע בסיטואציה, אתה אומר, הקדוש ברוך הוא, הרע ניצח אותך. עזוב, אתה חלש. חס ושלום. פשוט הפך מהיהדות. בסדר?
אם המרגלים הפכו את כל, כאילו ארץ יש בקרות גדולים והכל...
ראו את הרע בשיא הטוב. ככה זה מנטליות של בני אדם. יש פרסומת על הבחירות, על הבחירות הבאות, של אחד שכל הזמן מתלונן. כן? כל הזמן מתלונן, זה הפרסומת. נכנס, יושב על ספר, רואי, למה זה לא מרופד? כן, הולך אחר כך לכל, כל מיני דברים, כל רואה רק את הרע בכל דבר. כן, אז אומרים לו, תגיד לי, מה, יש הצבעה ב-20 לחודש, לא יודע מה. הוא אומר, ב-20 אני פנוי, בסדר, זה הדבר היחידי שבסדר. כן, כל דבר שהוא רואה, הוא רואה איזה, הוא אומר, למה אתה לא רואה? כן, למה זה ככה? וואי, תראה איזה זה, יש לו, כן, זה מה שאני אומר, כן, יש איזה מין פרסומת כזאת, יצא לי לראות אותה במעבר ככה. בסדר, אז, הקדוש ברוך הוא מנצח. הוא המנצח, הטוב מנצח.
שנזכה.
בעזרת השם.
יש לנו בזכרו של מלמד ועזים
ונכון. נכון. וטוב ויפה.
ואופטימי. סבבה.
יום טוב.